אוקיי? לא היו ימים טובים כ-15 באב. מה קרה? אז הסיפור ידוע. בנות ישראל, בנות ישראלים, יצאו בכלי לבן, שאלו כלים, אחת מהשנייה, די לא לבייש. כמובן יש פה מסר של צניעות. צניעות היא לא רק מה אורך הבגד, אלא אם אתה מבייש את הזולת, דבר חשוב, ברוך השם, אנחנו חיים בתקופה של עושר. תמיד עם ישראל היו עניים גדולים, כן, משך כל הדורות. הפעם האחרונה שעם ישראל היה את העושר שיש לנו היום, זה אולי בתקופת ספרד. צריכים לחזור על איזה 500-600 שנים. רוב התקופות, רוב השנים, עם ישראל לא היו עשירים. ברוך השם, אנחנו לא רק בארץ, במקומות אחרים, מתקרבים למצב שיש לנו כסף ויש לנו יכולות. אז מי שבונה בית, מי שקונה רכב, מי שקונה משהו, צריכים לקחת בחשבון, אם זה יבייש, אם זה ייתן תחושה לא טובה לזולת, יש להשקיע ולשלם אותם כספים על אותו בית. השאלה לא רק כמה אתה משקיע, אלא איזה סוג בית אתה בונה. בית שכאילו מכריז לכולם שאתה עשיר, או בית צנוע, בית גדול, בית מתאים לכמות הכסף יש לך. אבל לא חס וחלילה ליצור פה תחרות כסף ותחרות ממון, למי יש בגד, למי יש בית, למי יש אוטו יותר יפה. אז שאלו כלים, שאלו בגדים, שלא לבייש מי שאין. שואלת הגמרא, מה כל כך חשוב בט"ו באב וביום הכיפורים? אז אומרת הגמרא, יום הכיפורים, ברור שהוא יום משמח. בשלום יום הכיפורים, אומרת הגמרא בקכ"ף א', יום סליחה ומחילה, יום שניתנה בו לוחות אחרונות. אני יודע למה יום כיפור הוא יום של שמחה. דרך אגב, הגמרא כאן בקכ"ף א', היא חשובה לא רק מחשבתית, אלא גם הלכתית. יש שאלה גדולה, האם ביום הכיפורים יש דין של שמחה? אם יש חובה לשמוח ביום הכיפורים. זה כנראה מחלוקת תנאים במשנה במועד קטן, האם יום הכיפורים מפסיק אבלות. מי שנהיה אבל יומיים, כמה ימים לפני חג סוכות, חג פסח, אז החג מפסיק את האבלות. האם יום הכיפורים מפסיק את האבלות? זה מחלוקת תנאים במשנה במועד קטן. ויש הרבה השלכות אחרות אם יש שמחה ביום הכיפורים. אז כאן מהגמרא משמע שזה יום של שמחה, והסיבה שיש דין שמחה ביום הכיפורים, זה שתי סיבות. קודם כל יום סליחה ומחילה, שהקדוש ברוך הוא סלח לנו, אבל יש נקודה שנייה, לא רק סליחה ומחילה, אלא שנתן לנו לוחות אחרונות. סימן לכך שלא רק סלח לנו, אלא גם סלח לנו ונתחצל לנו, והמשיך לתת לנו תורה, והמשיך את הקשר איתנו, ורצה להניק לנו לוחות שניות. יש מקום לחשוב שהקדוש ברוך הוא סלח לנו, אבל כל האיבוריה וכל האהבה וכל הקשר שיהיה לנו איתו ביציאת מצרים, לזה, כל הזה בטל. אנחנו עומדים עכשיו פרשת בלק. מה חשב בלק? מה חשב בלעם? רק טיפש חושב שיכול לנצח עם ישראל. אפילו סיחון, אפילו אוג, כולם הופסו על ידי עם ישראל. מה חשבו בניסוח שלנו? מה אהב המינה של בלק? מה אהב המינה של בלעם? התשובה פשוטה. הם חשבו שלמרות שנבחרנו בפרשת יתרו, למרות שהייתה בחירה שהיינו עם הנבחר, ויתרנו, פספסנו, קלקלנו, תשתשנו את הכל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אבל אחר כך, אחרי העגל, אחרי מרגלים, אחרי 40 שנה במדבר, מרים כבר מתה, אהרון מת, החלוצים עברו, דור חדש, בסדר, עם ישראל שורדים, הקדוש ברוך הוא סלח לנו. אבל אולי אנחנו לא עם הנבחר, אולי אין לנו את הכוח הזה, שלא בצאת ישראל ממצרים, בית יקום ים נועס, הים רבי הנוס, אז הם חושבים שהנה, יש מקום להיכנס, יש מקום. זאת הסיבה שיש כל כך הרבה הקבלות בין פרשת בלעם, ואתונו, וחמורו, לבין אברהם אבינו. כל הבחירה בפרשת וירא, כל העמידה בהר המוריה, כל אגדת יצחק, אולי הלך לאפס, הלך לביטול. אז בעצם פרשת בלעם, פרשת בלק, היא דרך של הקדוש ברוך הוא להראות, לא רק שסלחתי לכם, לא רק שאין לכם עונש, אלא אני מתרצה בכם. משכן עדות, עדות לכל בעי עולם, בלעם הוא הנוצרי הראשון. התנה הגדולה של הנצרות, ואחר כך של איסלאם, שעם ישראל הוא עם הנבחר, אבל הקדוש ברוך הוא כבר פסל אותם ובחר באומה אחרת, בלעם הוא הנוצרי הראשון, לא תיאולוגי, אלא היסטורי. טוען שאנחנו לא ממשיכים עם התורה הזה של עם הנבחר, אז בעצם כן. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לוחות אחרונות בט"ו באב למשה רבינו, ומשה עולה בכ"ט אב, תחילת אלול, 40 יום, עד שיורד ביום הכיפורים, סימן לא שהקדוש ברוך הוא סלח לנו ומחר לנו, אלא גם התרצה בנו. לשון הרשב"ם, הרשב"ם פה בדיבור המתחיל, יום שניתנה בהלכות האחרונות, כותב הרשב"ם, נתרצה המקום בשמחה לישראל. כמובן, השמחה הגדולה הייתה ביום הכיפורים, שמחה גדולה, הקדוש ברוך הוא התחצה בנו. אז הסיבה שיום הכיפורים הוא יום של שמחה, יש שתי סיבות פשוטות, סליחה ומחילה, ושהקדוש ברוך הוא התחצה בנו, והניק לנו הלכות האחרונות. מההלכה אנחנו מסכימים שהוא לא מפסיק, רק חגים, אוקיי? ויש הרבה ביטויים אחרים לשאלה הזאת, יום של שמחה, לא יום של שמחה. כמובן, אני תמיד אומר שהסימן שאדם מתבגר רוחנית, דתית, איך אדם יודע שהוא מתבגר? הוא הופך להיות אדם שהוא מסתכל על עבודת השם ועל החוויה הדתית מזווית בוגרת ולא מזווית ילדותית. זה מעבר מאוד פשוט. ילדים, היום הכי טוב שלהם זה מצוא יום הכיפורים. אני לא חייב לבוא את החוויה הזאת עוד פעם. יש לי שנה של מרווח. יש לי שנה עד שאני חייב לצום ולהיכנס לתפילות. היום הכי מפחיד זה ערב יום הכיפורים. זה עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע יגיע יום הכיפורים. יום מבהיל, יום מפחיד, יום קשה, יום כבד. כשאדם מתבגר רוחנית, זה הכל מתהפך. היום הכי טוב שלי זה יום הכיפורים, זה ט' תשרי. אני יודע שבעוד 24 שעות אני חווה מעין עולם הבא. אני מתנתק מאוכל, אני מתנתק מדאגות, אני מתנתק משינה, אני מתנתק משתייה, אני מתנתק מפטפוטים. אני נכנס לעולם הבא, לשמיים, 24 שעות עם הקדוש ברוך הוא. והיום הכי כואב זה י"א תשרי. יש לי שנה שאני חייב לדון, אני חייב להתמודד בצרכים של העולם ככה חשוך וזור, עד שיש לי עוד פעם הזדמנות לחוות יום הכיפורים. אז להגיש את השמחה ביום הכיפורים. זה שמחה, יום משמח, לא רק עבור הסליחה ומחילה שככה התחמקתי ויצאתי מהפחד הזה, מהחרב של דמוקלי, שעכשיו אני לא צריך לדאוג לעונש. לא, לא, זה יום שמחה, יום עצמה, שנתרצה הקדוש ברוך הוא. אבל שואלת הגמרא, מה השמחה בט"ו באב? בשלום יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, יום שניתנה בלוחות שניות. מה כל כך משמח בט"ו באב? אז הגמרא נותנת רשימה של 5-6 אירועים שקרו בט"ו באב. חלק מהם מובנים, חלק מהם לא פשוטים. וכמובן, כולם קרו בט"ו באב, זאת הסיבה שחז"ל הכירו שזה יום מיוחד, אירוע אחד בסדר, זה אנחנו עוד מעט 17 בתמוז. ונדבר קצת על מה שקרה, 5 אירועים אירעו ב-17 בתמוז. כל אירוע כשלעצמו, לא... איתי בעצם בסדר, זה אירוע כואב, אבל ההצטברות הזאת, החפיפה הזאת של 5 דברים שקרו ביחד, נתנו לחז"ל לראות שהנה, זה יום מאוד מאוד היסטורי, מאוד גורלי. אז אותו דבר, אותם דברים, בט"ו באב. כל אירוע של עצמו, בסדר, הייתי עובר אותו. אבל העובדה שיש 5-6 שקרו ביחד באותו יום, נתן לחז"ל לראות שהיום הוא יום מיוחד, ויום של שמחה ויום של טקסים. אז מה קרה? אז הדבר הראשון שקרה, ברור, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. כל האיסור של לא תיסוף נחלה, ואישה משבט מנשה חייבת להתחתן עם איש משבט מנשה, ולא איש משבט אחר, כי יש פחד של הסבת נחלה, כל הלימוד שלמדנו את הנושא הזה, זה רק לאותו דור, רק לדור שנכנס לארץ ישראל. הדור הבא, הם מותר להם להתחתן עם מי שרוצה. למה זה כל כך משמח? לא רק כי זה מרחיב את האופציות. לא, כי יש משהו שאתה חי באומה שלמה שאתה יכול להתחתן עם כל אחד. זה לא פשוט, בחוץ לארץ. אתה לא יכול להתחתן סתם עם יהודי או יהודייה. מי שרוצה להתחתן, צריך לחפש את העבר של הבת זוג או הבן זוג, ולגשת לרב, אבל צריך לבדוק, כי לא פשוט. אחת מהיתרונות פה בארץ, כרגע, עד עכשיו, זה נכון היום, כמעט, לא תמיד, אבל כמעט, בכל מצב, כל אחד יכול להתחתן עם כל אחת. וזה כמובן מה שלוחץ עלינו עכשיו, למצוא פתרון לגרות. מצד אחד אתה יכול להעמיד איזו עמדה מאוד קשוחה, אני לא מגייר אף אחד שלא עומד בקריטריונים הקשוחים ומחייבים של גרות. מצד שני, למי שיש לו אג'נדה לאומית, זה בעצם אחת מהנקודות שמפרידות בין החרדים לבין הדתיים לאומיים. חרדי דואג לדבר אחד, הלכה. אני לוחץ שההלכה תישמר, לא חשוב לי התוצאות וההשלכות. גם בשמיטה, לא חשוב לי שאנחנו קונים פירות וירקות מחמאס בעזה. אני יודע שהכרה שלי כך היא קשרה. ולנו יש אג'נדה לאומית. אג'נדה לאומית לתמוך את החקלאות היהודית בשנת שמיטה, אג'נדה לאומית לא לתת כסף למחבלים. אז גם פה בגרות, החרדי יגיד, אני לא מגייר אף אחד שלא עומד בקריטריונים המקסימליים, האידיאליים. ואני חושב שאין לו אג'נדה, יש לנו כל כך הרבה אנשים פה בארץ, רוצים שיהיו יהודים, רוצים שיתחתנו כיהודי, לא רק עבורם, וגם עבור הילדים שלהם, וגם עבור כדי שנשמור מצב שלא נצטרך לבנות שתי אומות. אז איך למצוא את הפתרון? זה לא כל כך פשוט. אבל זה שהם מצאו פתרון בדור שני אחרי כניסת הארץ, נתן להם שמחה, אנחנו יש לנו אחדות, אנחנו חיים כאומה מאוחדת, כאומה אחת, וכל אחד יכול להתחתן עם הזולת. אז זה פשוט, אבל חייבים לציין, כי אנחנו בעצם עוברים תהליך דומה. אז זה לפי רבי יהודה אמר שמואל. רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, יום שוטר שבט בנימין לא בא בקהל. אז כאן עוד יותר ברור, הייתה טרגדיה, מצב סיוטי, שבט בנימין, פילגש בגבעה, רצח, נידו, הוציאו שבט שלם מהמעגל, ומאלה החזיר אותם יום תדבב, הנידו, החרם, הכניסו אותם חזרה לקהל, שוב פעם, זה דבר פשוט, מובן, לא צריכים להסביר. אחר כך אומרת הגמרא רב דימי בר יוסף אמר רב נחמן, יום שקלו בו מתי מדבר. יום אחרון, שנה אחרונה, הרשב"א מביא את המדרש המפורסם, כולנו שמענו על המדרש המצמרר הזה, כל תשעה באב, הוציאו אותה, נו, מה הוציאו? כן, את העת, התחילו לחפור את הקברות, תראו לעצמכם, כל תשעה באב אתה נכנס לקבר, כל תשעה באב אתה חובר את הקבר שלך, אתה נכנס, אתה יורד עם כולם, הולך לישון, 15,000 לא יצאו, פחות או יותר, השאר יצאו, שנה האחרונה נכנסו לקבר, אף אחד לא מת, אבל לא היו ברורים אם זה באמת תשעה באב, אולי טעו בחודש, טעו בלבנה, אז חפכו כל לילה, נכנסו לקברות, עד תתבב, ראו שאין לבנה, ראו לבנה שלמה, מלאה, אז ידעו שכבר עבר תשעה באב, והגזרה הסתיימה. אבל הגמר אומר שזה חשוב, לא רק ידעו שלא ימותו, מה שחשוב, ממשך. דאמר מר, עד שלא קלו, קוף א' מן א', מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה, שנאמר, והי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, כאשר תמו פרשת דברים, סמך לי פסוק הבא, וידבר השם אליי למור, אליי היה הדיבור. זאת אומרת מה שחשוב, שכל 40 שנה, כל 38 שנים, הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה. עד שהפסיקו למות. למה הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה עד שהפסיקו למות? אז תוספות מסבירים, תוספות בדף קכ"א, כי אין השכינה שרויה על אדם, תוספות דף קכ"א ומן א', דיבור מתחיל, יום שקלו בו מתי מדבר, תוספות טוענים, למה? לקח כל ימי אבלתן של ישראל, שואה עשירית, לא חזר דיבור, למה? אז לפני כן תוספות הביאה, שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות, לא מתוך עצבות, כדאי שכן גבי יעקב. מאותה סיבה שיעקב לא קיבל את השכינה, כי הוא היה עצוב כל השנים, אז גם משה. שימו לב רבותיי, רמי, מה שתוספות מוסיפים, אין השכינה שרויה, לא מתוך עצבות, ולא מתוך, מה השני? עצבות. כן? מי שעצוב לא זוכר לשכינה, מי שעצר אינו זוכר לשכינה. עצלן. רבותיי, עבודה. נגיע, נשאר בבית המדרש, לחזור יום ראשון בבוקר, רוצים להתקדם בחיים, בדרך כלל, לא רק בעבודת השם, אלא כמובן בעבודת השם, לא להיות עצלן. רב לכתנסין שונא עצלנות, הוא שונא, זה התכונה שהוא הכי שונא, אדם שהוא עצלן, אדם שאין לו את הכוח להתגבר על עצלנות, להתגבר על השינה, להתגבר ככה על כאב ראש, ומי שמנסה, מצליח, פחות או יותר, מי שבכלל לא מנסה, הוא נמצא מחוץ למגרש. אבל הפשטות בגמרא, שמשה לא קיבל את השכינה, לא בגלל איזה, כמו שיעקב לא קיבל את השכינה, איזה עיקרון כללי. סיבה יותר פשוטה, יעקב לא הייתה לה אומה. משה הוא מנהיג אומה. יעקב הוא מנהיג משפחה, הוא אב משפחה. משה הוא מנהיג האומה. ברגע שאדם מנהיג האומה, כל יכולתו לקבל נבואה תלויה באומה. ויראה לאברהם, ליצחק וליעקב באל שדי, ושמי י"ק ו"ק לא נדעתי להם, למה משה זוכר ליוד כבבקי כשאברהם יצחק יעקב רק זכו לכל שקי? כי משה מנהיג את האומה והוצאתי והצלתי וגרלתי ולקחתי. מי שהופך להיות מנהיג האומה, אז אצלו הקיבולת, היכולת לקבל פני השכינה תלויה במצב האומה. כשהאומה מתים, כשהאומה ככה בנידוי 38 שנים, אז לא מגיע לך נבואה, לא בגלל איזה תנאי מעכב, שבגלל שכולם עצובים, אז השכינה לא תרד. לא, כי זה בלטין, זה מובנה. יש אומה, אז אתה מקבל נבואה, ונבואה יותר אמיתית, חזיתית, ברורה, אבל רק כשאומה היא במצב טוב, האומה מסגשג. ברגע שאומה סובלת, אז לא מגיע לך. אומרת ההגברה במסכת ברכות, וגם במסכת סנדרין, מי שרואה את עצמו אומר קריאת שמה בחלום. מי שרואה את עצמו אומר קריאת שמה בחלום. אומרת הגמרא, ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי לכך. יש שתי דרכים לבין את הגמרא. דרך השגויה, שאתה אישית ראוי לקבל שכינה, אבל אתה מעוקב, כי הדור שלך נוח בדורו. הדור שלך חוסם אותך, מונע שכינה. הדרך היותר נכונה לקרוא את הגמרא, אם אתה צדיק, ולא הצלחת להשפיע על אחרים, לא הצלחת לתת לאחרים מעבודתך, מהקשר שלך מהקדוש ברוך הוא, אתה אומר קריאת שמע, כי סך הכל מה זה קריאת שמע? מי שאומר קריאת שמע לא מדבר לעצמו. מי הוא מדבר? שמע ישראל. מדבר עם כולם. צריך להשרות שכינה בכולם, שמע ישראל, מכם חיסול גוי אחד בארץ, מי שרוצה לאחד שם השם, אז אם כל אומה מאחד את שם השם, אז הייחוד הרבה יותר חזק. אם כולם אומרים השם אחד, אז אני יוצר אחדות יותר אמיתית. אם אף אם יש רק בודדים שאומרים השם אלוקינו השם אחד, אז זה לא אחדות. אם כולם אומרים מי קם חייסו גוי אחד, אז השם אחד יותר חזק, יותר מהדהד, אם כולם אומרים ביחד. זאת הסיבה שיש עניין להגיד קריאת שמע ביחד בבית הכנסת. כשהחזן ירים, מישהו חזן, אז עקרוני עדיף שהוא ירים קצת קולו, שיגיד קריאת שמע שכולם יגידו ביחד, שמה ישראל שם כן, כדי שנלך הקדוש ברוך הוא כעם אחד. אז כאן משה לא קיבל את השכינה, לא בפני איזה תנאי חיצוני, טכני, שהוא היה עצוב וכולם היו עצובים, אז לא קיבל, לא, בגלל שעם ישראל בנידוי, עם ישראל בחרם, עם ישראל מחוץ לבמה ההיסטורית, עם ישראל מתים, אז לא מגיע לו השכינה בכלל, זה 38 שנים של שקט. 38 שנים שהקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה. אנחנו בפרשת בלק, אנחנו חושבים על נבואה, וקדוש ברוך הוא מדבר עם אנשים, מדבר עם בלעם, מדבר קצת ביום שישי, אז כאן רואים שמשה לא קיבל. אז בט"ו באב, קלו מתי מדבר, ידעו שהם לא ימותו, אז התחילו להיות שמחים, חשבו שהם כבר חוזרים להיות פעילים, היסטוריים, אז בפעילות ההיסטורית משה מקבל. ממשיכה הגמרא, מה עוד קרה? אולה אמר שורה רביעית קכ"ח א' עמוד ב', יום שביטל בו הושע בן עלה פרדסאות שהושיב ירבעם בן הדרכים שלא ייסעו לרגל. זה גם ברור, ירבעם בן נבט מנוע עלייה לרגל, הושיב שם שומרים, הושיב שם שוטרים, עד הושע בן עלה כולם המשיכו בכיוון של ירבעם, אף אחד לא הצליח לעלות לרגל. הנה הם באו שהם בן עלה והוא הסיר את כל השומרים. פרדסאות זה שומרים שעמדו שם בפרדסאות ומנעו וחסמו את העלייה לרגל. זה פחות או יותר ברור וצריכים להסביר. ממשיכה הגמרא, רבי מתנה אומר, יום שניתנה הרגי ביתר לקפורה. אמר רבי מתנה, היום שניתנו הרגי ביתר לקפורה, תקנו ביבנה. הטוב והמיטיב, ברכה רביעית לברכת המזון. הטוב שלא הסריחו, הגופות לא הסריחו. המיטיב שניתנו לקבורה. רבותיי, גמרא מדהימה. מדהימה. חיים באמצע סיוט. עם ישראל הולכים לגלות. בית המקדש נחרב. הרמאים רודפים כל יהודי האחרון. הוגים כל מנהיג רוחני בצורה אכזרית. ואתה מתקן ברכה. ברכת השבח? על הגופות של קודשי עליון שסבלו נורא. אתה אומר, אבל בכל זאת לא הסריחו וניתנו לקבורה. המאזן הכללי הוא סיוטי. ואתה משבח הקדוש ברוך הוא? נכון. לפעמים רואים יד השם במאזן הכללי, בתמונה הכללית, להגיד רק לחסדך. ולפעמים קשה לראות את יד השם בתמונה הגדולה. אבל עדיין אפשר לראות יד השם בפרטים. גם אם העולם ומלואו, הסיפור הגדול, הסיפור הכללי, לא כל כך מובן לנו, אפשר תמיד לחפש את הקדוש ברוך הוא בפרטים. מה כתוב אצל יוסף? הערבים שהורידו אותו למצרים, מה נשאו איתם? מישהו זוכר את הפסוק פרשת וישב? נחות וצרי ולות. מה כותב רש"י? הנה תראה את ההשכחה שהקדוש ברוך הוא מושיט לאותו צדיק. כי בדרך כלל ערבים לוקחים חומרי צבע וחומרים מסריחים. הנה אותם הערבים שלקחו את יוסף נשאו איתם בוסם. באמת? רואים פה השכחה לצדיקים? זה כמו שאדם יגיד, המטוס שלי נחטף, הטיסו אותי לאיראן, כל המחבלים הגיעו, אבל האוכל היה בסדר. נתנו לנו קצת, אני יודע, אוכל בתוך הטיסה, חטופה. יוסף חטוף. התשובה היא, לפעמים רואים יד השם, בצורה בהירה, ולפעמים קשה לנו, יש שואה, יש מצב של יוסף שנחטף ונמכר. יש מצב מאוד כואב, חורבן בית המקדש, הרוגי ביתר, רדיפות. אבל עדיין אפשר לראות יד השם, גם אם השאר לא מובן לנו, אפשר לראות יד השם. שאלו את רב עמיטל, זכרו לברכה פעם, איפה היה רבנו שלום בשורה? איתנו במחנות, איתנו במחנות. אני זוכר, כשנסעתי לאושוויץ לביקור, עם החבר'ה לפני 8 שנים, יום הכי הכי, בוא נגיד, מעומם. כי ראיתי את הסיום מסביב, אבל גם ראיתי משפחות מנסות לנהל ערכים כמה שאפשר, מנסים לגדל ילדים, כמה יצאו בכל זאת מהשריפה הזאת, מהסיוט הזה. אז לפעמים אומרים את הקדוש ברוך הוא בתנאים הגדולים, לפעמים בפרטים. אז שיבחו את הקדוש ברוך הוא, הברכה הרביעית מסמלת לנו שהחיים מסובכים. החיים מורכבים. וגם כשסבלים, ובכל זאת רואים תמיכה, רואים עידוד, רואים אנשים, רואים משאבים, רואים הקדוש ברוך הוא שמודד אותנו, ורפא לשבור אליהם וחבר של עצמותם, על זה צריכים לשבח. אנחנו עוסקים עכשיו בירושה. יש הלכה מדהימה. מי שמת לא אביו, מה הוא צריך לעשות? מי שמכיר את הגמרא? צריך לברך שתי ברכות. איזה שתי ברכות? ברך דיין אמת והטוב והמיטיב. באמת? איך אפשר לברך הטוב והמיטיב יחד עם דיין אמת? כי החיים מורכב. אני יודע את התשובה הלכתית, התשובה היא נפשית. או שאתה משמח או שאתה עצוב. כן, לא עושים את זה כי זה גס. בחיים שלנו, במצב שלנו. אבל כסמל. שלפעמים אנשים חווים, הווי שלנו בארץ הוא מסובך, מורכב מאוד. לא הווי של תמיד של שמחה או תמיד של עצב. אז גם שם, היה להם מצב מאוד קשה, מאוד מתגר סליחה, ובכל זאת ראו לשבח הקדוש ברוך הוא שלא הצריכו, ושניתנו לקבורה. רבא ורב יוסף דמרי תרוויו, האופציה האחרונה, האירוע האחרון, לא משהו שקרה פעם ב... דבר שקרה כל שנה. ט"ו באב, כל שנה, יום חגיגי. לא רק בגלל אירוע איקס, לא, בגלל משהו שחזר בצורה שנתית. מה קרה יום ט"ו? יום ט"ו פחות או יותר, ט"ו באב, תלוי קצת בלוח, אבל יום ט"ו באב, הקיץ נחלש. השמש כבר תשש כוחו. זה לא השמש הכי הכי חזק של יולי בתחילת אוגוסט. כמובן תלוי בלוח, היה שנה קצת שונה. מה אכפת לנו שהחמה נחלשה? אם החמה נחלשה, אז העצים פחות יבשים. כי השמש מייבש את העצים. אם העצים פחות יבשים, יותר לחים, אז הם פחות מתאימים לצי מערכה על המזבח. עדיף לשים עצים יבשים על המזבח. כן? כל מי שעושה מדורה יודע את ההבדל בין עצים יבשים לבין עצים עם השרף, שעדיין מקשה על השריפה. וגם נתן ריח רע לשריפה לפעמים. אז פחות עצים יבשים, הפסיקו לכרות עצים למזבח. זאת אומרת, ניסו לכרות כמות עצים עד טובב, שהספיק להם עד קיץ הבא. ומה קרה, מה קרו לאותו יום? שורה שלישית, תניר ולעזר הגדול אומר, כיוון שהגיע 15 באב, תשש כוחה של חמה, ולא היו קורטים מצרים למערכה. רבי נשה מוסיף, אמר רבי נשה, וקרו לי יום תבר מגל, יום שבירת הקרדומים. שברו כמו בצורה סמלית את הקרדומים, נראות שהם מפסיקים לכרות עצים. נו, מפסיקים את העבודה ביער, מפסיקים את העבודה בשדה, מה עושים? מה עושים? תשובה פשוטה. מה עושים? יש לנו קצת יותר זמן. לומדים תורה. לא רק שיש יותר זמן מבחינת פחות עסוקים, אלא הלילות יותר ארוכים. כי ביום ט"ו באב הלילות מתחילות להיות יותר ארוכים, אנחנו מתקרבים לחורף, בצורה איטית. והכריזו, תשמעו מה שהכריזו. מכאן ואילך, שברו את הקרדומים, לא מעשו תקע של שבירת קרדומים, לא סתם כדי לשחק. עשו טקס, שברו את הקרדומים בצורה סמלית והכריזו מכאן ואילך, דמוסיף יוסיף, מי שיוסיף לימוד תורה יוסיף חיים בעולם הזה, בעולם הבא, שאינו מוסיף יוסיף, לא יוסיף אלא יוסיף, שכוונה יוסיף על המה. זאת אומרת, צריכים כל הזמן למדוד את הבריאות, את המצב של לימוד תורה. ויש מצבים שאדם ילמד פחות כי יותר עסוק, אבל אחרי שההתעסקות הזאת תסתיים, אחרי שאדם יהיה לו קצת יותר זמן לחזור ללימוד תורה, לעשות חשבון הנפש על תלמוד תורה, לא לתת לדברים לרוץ מעצמם. אני נעסוק, אני לומד, אלא כל הזמן יד על הדופק, מסתכל, בודק, יש תירוצים, יש סיבות טובות לא ללמוד תורה, לא ללמוד באותו שפע, באותה כמות, אבל ברגע שזה נגמר, לבדוק. אדם חייב לימוד תורה, זה לא יוסיף, מוסיף, רשבם, ברור, טוען הרשבם, מן הלילה על היום, מי שמוסיף, רשבם, דיבור מתחיל מתתבב באב, לשנות יוסיף ימים, דכתיב כי הוא חייך, כי ערך ימיך, מריך על הימים. מי שאינו לומד, מה יוסיף? אומרת הגמרא, תקברי נעימו, הוא ימות מיטה מוקדמת, כמובן, אנחנו חס וחלילה לא מקרלים, ולא רוצים שאף אחד ימות ככה, אבל אדם ידע שיש גרביטס, יש חשיבות, יש משמעות ללימוד תורה, כי הם חיינו וערך ימינו. תמיד הביטוי הזה, חיינו וערך ימינו, חיינו זה עולם הזה, ערך ימינו זה עולם הבא, יום שכולו ארוך, יום אינסופי. אז כי הם חיינו וערך ימינו. ערך ים במינה, בשמאלה אושר וחבא. אז במינה, עיקר התורה, עיקר נתנת התורה, עיקר השכר זה ערך ים במינה. בשמאלה אושר וחבא זה גם, יש שיזכו לאושר וחבא, יש שלא יזכו דרך תורתם לא שווה כבוד, אבל כולם יזכו במינם, לערך ימינם משמאלם לא שווה כבוד. אז חגגו כל שנה, הנה, סיימנו את העבודה בשדה, אז עכשיו אנחנו חוזרים, זה דווקא בקיץ, אז אני רוצה שתציר את הגמרא הזאת ביום ט"ו באב, שמכריזים על הרדיו, שכולם מתכנסים את צם הצמח וליד טבריה לחגיגות אהבה, תזכרו שזה... לא צריכים להגיע לישיבה, אבל לפחות לשבת, ללמוד, לפחות להכיר. זה אותו יום של 240 שנה, הכריזו שעכשיו הגיע הזמן להעמיק לימוד תורה, להעצים לימוד תורה, לתחזק את הלימוד תורה. אז אלו הם הדברים שקרו ביום ט"ו באב, שהפכו יום ט"ו באב ליום של שמחה. יום הכיפור, אומרת הגמרא, בשלום היום הכיפור, יום סליחה ומחילה, יום שני. שאלה, מה קרה בט"ו באב? חלק מהאירועים יותר פשוטים, חלק מהאירועים יותר ככה מעניינים. נקודה אחרונה שרציתי להעלות, וזה רק לקחת עוד איזה דקה, כי אנחנו בגמרא פה, אומרת הגמרא תנא רבנן, שורה שביעית, שבעה קיפלו את כל העולם כולה. חז"ל כמובן מדברים בתקופה שלהם, והם אמרו שיש שבע אנשים שמוכרים את הקריירה שלהם, הם קיפלו את כל העולם. יש קו ישיר, מאדם עד אחי השלוני. אלו איזה שבע אנשים, אומרת הגמרא, מתושלח ראה אדם, שם ראה מתושלח, יעקב ראה שם, אמרם ראה את יעקב, אחי השלוני ראה את אמרם, ואחי השלוני עדיין בחיים. יפה. אפשר לעשות קווים אחרים, אפשר שאלות אחרות. כן, זה תוספות. תוספות סובר שפנחס אליהו, הוא סובר שפנחס לא עליה. יפה. יש לעשות דרכים אחרות, אולי דרך נוח, אדם יש מחלוקת האם נוח ראה את אדם. והשנים שלנו נוח נולד 130 משהו אחרי, אבל הוא ראה את למך, ולמך ראה את אדם. למה חשוב לחזר להגיד מה זה משחק, לחפש את האנשים שמקפלים את העולם, שדרכם אפשר ליצור קו ישיר? לא תשובה פשוטה. אנחנו חיים מאיזו תחושה. הנה, מה שקרה אדם, מה שקרה הר סיני. ימים עתיקים, דורות עתיקות, לא חשוב, לא רלוונטי, אולי יש איזו מסורה. כמה דורות היום, תשעים ג' כמה דורות מפרידות בינינו לבין הר סיני? מישהו יודע? איזה מספר דורות? אם דור זה 25 שנים. עם כל 100 שנים יש 4 דורות. מישהו יודע? יש איזה מספר? אתם חשבו, 100,000 דורות. 130. 125. זה לא הרבה. זה 65 סבים. אם לוקחים 65 סבים, הסבא שלך והסבא שלו והסבא שלו והסבא שלו, עושים 65 פעמים, אז אנחנו בהר סיני. יש מסורה. זה לא אבו קדאבו, זה לא דברים חדשים, זה לא דברים, דברים אמיתיים. מה שאנחנו מספרים לכם כרבנים, אנחנו שמענו מהרבנים שלנו, ששמעו מהרבנים שלהם, וכך אבות, שמוסים לכם מה ששמעו מהאבות שלהם, מהאבות שלהם, מהאבות שלהם. זה דברים אמיתיים, זה דברים חשובים. לפעמים אנחנו חושבים, הנה, זה מנותק, זה לפני אלפי שנים, מתקופת הדינוזורים, כאילו... לא, חזר אפילו בתקופה שלהם, רצו להגיד, הנה, זה 7 אנשים, אחד ראה את השני, השני ראה את השלישי, השלישי, את הרביעי, אתה מגיע למספר 7, אתה עומד מול אדם הראשון. לתת למסורה שלנו קצת בסיס. זה דבר חי, דבר טרי, דבר ש... קיבלנו איש מפי איש. ולתת לזה, אני זוכר שהספיד רב סולובייצ'ר, שמעתי מאחר מהרבנים שלי בישיב אוניברסיטה, הוא אמר לי, אני זוכר לימוד ערן סולובייצ'ר, ממש יצאנו בדמעות. הרגשנו כאילו עומדים תחת הר סיני ושומעים את התורה שניתנה בסיני. כאילו ניתנה עתה, נצטווה עתה והר סיני. ככה היה בהירות התורה, צלילות התורה, השכנוע, שמענו תורה שהיינו בטוחים שזאת תורה שניתנה בהר סיני. אז הסיבה שחזל אומרים תנא רבנן שבעה קיפלו את כל העולם, לתת לאנשי דורם בתקופת חזל. זה לא דבר, הנה מה זה 6,000 שנים? 6,000 שנים אצלנו, משהו כבד, גדול, ארוך, קשה, היסטוריה. אתם יודעים מה יקרה בעוד 10 מיליוני שנים או 100 מיליוני שנים, רמי? תיגש אליי בעולם הבא, רב תרגיל, כן, כן. אני זוכר שנפגשנו בהיסטוריה, כן? לפני כמה שנים הייתה היסטוריה, לפני איזה 100 מיליונים שנים, 200 מיליונים שנים, מי כבר זוכר, זה כבר כל כך הרבה זמן. היסטוריה זה 6,000 שנים, קצת יותר, קצת פחות, זה לא הרבה. אנחנו שואפים להגיע לעולם שכולו טוב, לעולם אין ארוך, לעולם אין סופי. נחיה שם, מרצה שם, מיליוני ומיליוני שנים, נסתכל אחורה על תקופה הזאת של היסטוריה, בסדר, כמו... הקייטנה בכיתה זין. מישהו זוכר פה את הקייטנה של כיתה זין? כן, זה כמה שנים. כן, חוויה טובה, נעימה, קצרה. הלכתם לאיזה קייטנה, אכלתם טוב, שוקולד לחמנייה, חזרתם לבית ספר. ככה נסתכל על העולם הזה. קייטנה, כן. לא רק על החיים שלכם, אלא כל ההיסטוריה. קייטנה, אברהם, יצחק, יעקב, בית המקדש, קייטנה. אנחנו שם בעולם אמיתי, אנחנו שם בעולם שכולו אמת, אנחנו שם בעולם שכינה. אתם זוכרים מה שעשיתם בהיסטוריה? קצת זוכר, קצת לא זוכר. אז לתת קצת פרופורציות אחרות. מי שחי בתוך העולם מרגיש, זה כבד, זה מבטח ממני, משהו קרה בהר סיני, אני רחוק ממנו. אז לא מנסים לעשות, זה לא כל כך ארוך, לא כל כך קשה. תקבל מה שקיבלת מהמסורה, כי זה דבר שניתן יש מפי יש. כמובן, אנחנו מקבלים את המסורה, לא מהכי השילוני ולא מהמורם, ולא יש מפי יש 7 אנשים. אנחנו מקבלים 130 דורות, אבל זה 130 דורות, זה 60 סבות. סבא שלך כפול 60. לא מדבר פה, כן? אפשר להכניס פה 60 אנשים בתוך החדר. כן? גם אנשים, אפשר להכניס את כל המסורה לתוך החדר הזה. אחד את סבא שלך, את הסבא שלו, את הסבא שלו, את הסבא שלו. כולם מגיעים, הסבא האחרון הוא היה בהר סיני. הוא מסע לנכד שלו, בני בנים היו כבנים. הוא מסע, הוא מסע, הוא מסע. והגענו למסורה. אוקיי? שכח. מחר, 8:45 שיעור.